לפעמים גם כשאדם לא נמצא יחד איתנו בפועל, אבל הוא חייך אלינו כמה יפנים לפנים, והנתנותו נותן לנו, יש לנו רשימת משימות שלא עשינו, ממה שנשאר. אבל גם הרבה דברים חדשים ומושלות חדשות שהולכות ומתעוררות, וכמה יפנים לפנים. וגילינו שגם אם אנחנו לא ממש רואים את הפנים, לא ממש, אז כמה יפנים לפנים כך לב האדם לרעהו, וכך אנחנו מרגישים גם אחרי שנתיים שאתה חי איתנו, ומתן חי איתנו, למלא אותנו בשמחתו, בנתנותו, ובמרד שלו, לפעול ולעשות, ככל אשר נידרש, זה להיות במשנה, ולא להיות לראש, ומתוך זה לבד השם לזכות לשם שמיים. הזיכרון הזה, אני חושב, זה לא שייך בתור זיכרון, כי זה באמת כל כך חי איתנו, מלווה אותנו יום-יום, בכל רגע ובכל מפעלנו. כמו שהזכיר קצת את המפעלים, אני חושב שיש עוד כמה וכמה דברים, אבל זה לא העניין של החנות, זה העניין של האיכות הגדולה, שכמה מהפנים לפנים, כן לבאדם מהאדם, והפנים שלך, בעזרת השם, מלוות אותנו לאורך ימים ושנים טובות. בעזרת השם, כן נשמתך קרואה לצרור החיים.
הרב חנניה כהן. ברשות רבותינו, משפחה יקרה, אני רוצה לומר איזה פנייה שהתחדש לי שנה בקשר ליום הזה של ל"ג בעומר ולדמות של יונתן. מנהג המפורסם של ל"ג בעומר, מנהג של הדלקת המדורות, המנהג הזה מזכיר לנו את דברי הגמרא במסכת שבת, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, שהם יוצאים מן המערה, וכל מקום שהם נותנים עיניהם מיד נשרף. בל"ג בעומר זה מה שקורה לנו, כל מקום שאנחנו נותנים את העיניים מיד אנחנו רואים שריפה, מיד נשרף. להזכיר קצת את המדרגה הזאת של רבי שמעון ושל רבי אלעזר, מדרגה של השריפה, של הלהט הגדול, של הצעקה הגדולה של רבי שמעון ורבי אלעזר על מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. זו צעקה שאמורה להדהד איתנו, ובל"ג בעומר אנחנו צריכים להיזכר בה, בצעקה הזאת. אז זכר לדבר הזה אנחנו רואים את המדורות, את האש, את הלהט הגדול של רבי שמעון בר יוחאי. מצד שני, שמעתי בשם הרב אלי ברזילאי, זכר צדיק לברכה, שהסבר מאוד יפה על הטעם, מאוד יפה על העניין של המדורות. אומר, איפה רבי שמעון בר יוחאי נזכר בגמרא בקשר למדורה? כתוב בגמרא במסכת ברכות, וגם במציאה יש את זה, אמר רבי שמעון ללקיש בשם רבי שמעון בר יוחאי, מוטב לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. אז כשאנחנו רואים כבשן, אנחנו נזכרים ב... נאמר הזה של רבי שמעון בר יוחאי, שמותר להפיל עצמו לכבשן ולא להלבין בני חברו ברבים. ושני הדברים הללו ביחד מעוררים למחשבה גדולה. רבי שמעון בר יוחאי מצד אחד מלא בלהט גדול מאוד ובתביעות גדולות ובשאיפות מאוד מאוד עצומות, מצד שני, השאיפות הגדולות האלה הן באות באהבה, בחיבה, בנעימות, בלי לפגוע באף אחד ובלי להלבין פנים של אף אחד. וכמו שהחידה רבי בספר לב דוד, שהאחי הקדוש הפגיש את העניין של אהבת חברים, ובזוהר רואים הרבה פעמים כמה הם מתחבקים ומתנשקים ועוסקים הרבה באהבה הגדולה שביניהם. זה לכאורה סותר. אדם שמלא בשאיפות כאלה ובתשוקות כאלה ובלעת כזה גדול, הרבה פעמים זה מגיע עם מחלוקת ועם חוסר הערכה וכבוד של אחד לשני. ורבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו ששני הדברים האלה לא סותרים. יכול להיות לעת גדול וצריך להיות, אבל ביחד איתו זה מגיע עם נעימות גדולה. אני נזכר במפגש אחד לפני האחרון של רבי יונתן, כי היום הזה לפני שנתיים היה בסוף סדר בוקר, בא עם החברות שלו לדבר בלימוד על איזה עניין שעסקנו שם בגמרא ובפסחים, התווכחו על איזה משהו, וזה היה כל כך יפה לראות את יונתן שהוא מתווכח בשיא העוצמה, עומד על דעתו אבל בנעימות, עם חיוך, בלי שום תרעומת, משהו נקי, טהור. הלהט הגדול שליווה אותו לא סתר בכיוון זה את השמחה שלו, את החיוך שלו, את הנעימות הגדולה שליוותה אותו בכל הדרך. זה מלמד אותנו עד כמה הדברים האלה אינם סותרים כלל. אדם יכול להיות לוהט, אש, כמו שיונתן היה מלא באש של אהבת השם ואהבת התורה, ותביעות ומחשבות ורעיונות ומה צריך לתקן, מצד שני בלי שום תרומת, הכל בחיוך, בשמחה. אז זה אחד מהדברים שאני זוכר מיונתן. הזמן שעובר ככה משכיח לפעמים איזה מקרים מסוימים, אבל הדמות כשהיא לעצמה נהירה עוד יותר, דווקא כשעובר הזמן, לא מתוך הנקודות הקטנות והפרטיות, אלא מתוך הכלל הגדול שמאחד את הדמות, אז הלהט הגדול שלו והחביבות הגדולה הולכת איתנו, הולכת בליבנו. תהיה נשמתו הצורה וצרור החיים עמנו. הנסיעה האחרונה שלנו למירון הייתה בדיווק חברים גדול מאוד. יונתן עד השעות האחרונות התלבט אם הוא בא למירון או לא בא למירון. הרב דוד בר, צביקי לא בא, כל הזמן היה ככה קרוב בין רצה להיות עם הכל, לתפוס הכל. ובסוף אני חושב שהדיווק חברים הגדול שהיה גם בנסיעה וגם בדרך אליה משך אותו. לפני שנשמע את הרב דוד, עוד חבר אחד, אבי אברהם אמרוסי. עוד משהו על הדיבוק חברים.
אני עומד פה והמילים נעתקות, הסתכליו, כל הדיבור נלקח ממש כמו שהרב צביקי אמר שבהסתלקות של הרבי שמעון. רבי יונתן, כל בוקר היינו מגיעים והוא היה מחזיר אור, מחזיר אור את כולנו בקדמת בית המדרש, ספון על תלמודו, וכל הזמן מצביעה רדיקלית להתקדם, שאיפה אינסופית. הרב חנן לקחת לי ממש את המילים מהפה, ממש את המילים מהפה, התביעה העליונה הזאת. אני כאילו חושב איזה פסוק מתאר אותו, פתאום חשבתי על, לא יודע, עלה לי הפסוק, אשר יחדיו נמתיק סוד, סוד מתוק. יש לי הרגשה שיונתן כאילו זה סוד מתוק. יונתן אף פעם לא ויתר כל הזמן להתעלות, לבקש עוד, עוד תביעה, עוד התקדמות. אין במה, אין בפרויקטים החדשים שהוא קידם, אין בתורה הקדושה שהיא סופף תחת עילו של כל ההוויה. תמיד אומר לי, זה בברו, בוא נסופף קצת, בוא נסופף קצת, קצת נסופף. הוא היה מחפש את זה, תשים את הקטעים האלה, לגשת לרב דוד, להתנזה, לרב צניקי. מילי, כשחבות עם הרב צניקי, אתה מגיע, אתה חובב. זה היה מתאים כל כך, הרצון שלו להתעלות, בא ביחד עם זה שהוא כל כך כל כך מחובר לסובבים אותו, כל כך מאיר פנים. אני חושב שהמילה מאיר פנים היא כל כך כל כך מתארת אותו. להאיר את הפנים, להאיר אותו. כי כשאדם נכנס לעולם פנימי, זה תמיד יכול לבוא עם תביעות כל כך רדיקליות שזה עולה למעלה ולא מחובר למציאות. והחידוש הגדול של רבי שמעון בר יוחאי, שחורה נראה בינינו כתמוע, כי אם 12 שנים במערה יוצרים ששורפים את כל העולם, אז למה צריך להחליט את רבי שמעון לא עוד שנה למערה? לשרוף את כל העולם לגמרי, מה? לא ישאיר ממנו זכר. חיתוש הגדול, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. זה המילים האחרונות של רבי שמעון שהוא מסלק. שהאור הגדול הזה, הזוהר הגדול הזה, הוא מגיע אל העולם ומאיר אותו, הוא מאיר אותו, הוא לא מוותר, הוא מאיר פנים לכל אחד. הוא אוהב כל אחד, אם יש לו חברותה עם הרב, הוא לא ישאיר אותה לעצמו. הוא יחבר את החברים שסביבו. חשבתי שמטבע הדברים, החג הכי דיבר אליו, שכולה, הרבה אנשים מתקשים בחג פורים. כי מה זה חג פורים? זה לחשוף את הסוד. נכנס יין, יצא סוד. אנשים מפחדים לחשוף את הפנימים שלהם. זה קצת מפחיד, כי אתה נשאר עירום, בלי מגננות, בלי שכל שיגן עליך. למרבה הפלא, זה כל כך נדרש שרבי יונתן שלנו כל כך אהב את החג הזה, את חג הפורים. ובדרך כלל עודים שלא ישים יום קודם החג, דורשים ללחות החג. אפילו על חגים ברבנן, יונתן היה עושה את זה, היה מבצע את זה יום יום. אנחנו מאוד זוכר, אני מאוד זוכר, איך שהיה שלוף כל חג מתלהבות, את החוברת המיוחדת של החג, מתחיל ללמוד בכזה שוקקות, כזאת מתיקות, אפילו תחתי של מעצמאות, הוא היה מתווקה. אבל אצל פורים זה היה קצת לפני, זה לא היה שלא ישים יום, זה היה אפילו לפני. והכי זכור לי ככה, הפורים האחרון שלנו, זה התחיל כי זה היה כבר מסורת, אני מסתכל עליי, זה היה כך קורונה, ותקר עליי היום, והוא אומר לי, רוסי, פורים אנחנו ביחד, שלא יהיה פדיחות. אנשים שרוצים את הסוד הגדול הזה, להאיר החוצה. לא מתוך, לא איזה רדידות, לא איזה חבר'ה מעניות זולה. אין סוף תביעות, אין סוף בקשות, אין סוף התקדמויות, ועדיין להאיר את כל הטוב הזה. אנחנו, רבי יונתן, אנחנו פה, אנחנו מנסים להמשיך את הגודל הזה שלך, לעשות עוד פרויקטים, ועוד תורה, תורה מוארת כזאת. אתה הולך לנגד עינינו ביום חמישי האחרון, היינו ברבי שמעון בר יוחאי, אני והרב דוד, ועוד כמה חברים, וראינו את הפרוכת, פרוכת של הציון, ופתאום ראינו את השם רבי יונתן יוסף חברון. אנחנו רואים את זה ואני אומר, רבי יונתן, שוב פעם זכית להסתופף, אתה עקבת אותנו בענק, אתה תמיד מסתופף, אתה, אין, כאילו, איך עשית את זה? זה היה פשוט כאילו נחת אליי, כאילו, איך המצליח, איך יונתן, איך, כאילו, זה כזה דורס, אני פתאום, זה היה לי כמו פסיפס, כל החיים שלו, תביעה אינסופית, להתקרב, להסופף אל הקודש. וכשעברנו שם ממש במעבר, והרב אמר לי, אתה יודע, הציון זה לא, זה במערה של למטה. אני מסתכל, אני רואה, המקום שבו יונתן הסתלק מאיתנו, ממש הפתח המערה של רשבי. להיות על הפתח של המערה זה תמיד להיות עם היכולת להסתגר, להיות במערה, להיות בבית מדרש, להתנתק מהמציאות, אבל להיות בפתח, לדעת להעיר את כל הטוב הזה החוצה. זה מדויק כל כך. כמו שהרב חנני אמר, שרבי שמעון כשיוצא מהמערה הוא אומר, אין סוף טוב לסיפור לכאורה, כי אם כל הם יצרפו את כולם, ואז כשהם יודעים הם אומרים ללטף את כולם. לא, הם לא מלטים את כולם. רבי אלעזר ממשיך לשרוף ורבי שמעון מרפא, ואז הוא אומר משפט מאוד מאוד קריטי: די לעולם, אני ואתה. זאת אומרת, אומר רבי שמעון, אני בלעדיך אני לא כלום, ואתה בלעדיי לא כלום. זאת אומרת, אסור את התביעה הרדיקלית שהיא לא תגיע עד ללימוד זכות הכי גדול, זה ביחד לראות את הזקן הזה שסוחב את ההדסים של הזכור והשמור, ולהתלהב ולרקוד איתו ולשמוח כאילו הוא החבר הכי טוב שלך. ומצד שני, לא להפסיק לתבוע את התביעה הגדולה הזאת. שייך הרבי יונתן יוסף פברוני, את האור הגדול שלך, אתה ממשיך פה בגדול, אנחנו זוכים להיות שותפים במעט מהדבר הזה. תהי נשמתך טהורה בצרור החיים.
השפידה שלו, את ההתמדה שלו, את זה שהוא מרוקן בשעות הקטנות של הלילה, בהתמדה, בלימוד התורה, לראות אותו עם הילדות כבר, ברחובות של גבעת שמואל, לראות שמגיע ארמון אחד, הסתכלות חמדון, פתאום הוא מתלכב ומלא יראה. חז"ל אומרים, מצווה למת שישתכח מן הלב. אבל הכוונה, הצדים המתים, הריון נתן, הוא לא מת, הוא חי, הוא היה חי, הוא משל לחיות. באמת, הרבה כל הדברים המצרים שנזכות ונקודם נהיה כמו שהזכיר, באמת באו בצדות אחרי הגשם, אחרי התירה שלו, הם לא רק דברים אלו משפטו. זהו. יונתן זה חיי עולם. חיי עולם שמצא בתוכנו, זה הכניסה של השעה, שידה וחידה. ויונתן זה חברוני, זה המקום הזה שמחבר את כל האנשים כל בית המדרש, לתוך בית המדרש. ויונתן זה כל החסר הגדול של יונתן עשה. אנחנו, ברוך השם, שבאמת יונתן כל כך היה מלא חיים וכל כך המשיך את החיים שלו גם שהוא מסתלק למות עליונים. באמת אנחנו גם מלאי השתאות על המשפחה שלקחה את החיים של יונתן והמשיכה אותם. אנחנו נמצאים עכשיו ונכנסים עוד מעט לל"ג בעומר, כמו שאנחנו יודעים שזה חג פלא, יום שבו 24,000 תלמידים הפסיקו למות במגפה, אז באמת נגמרה צרה, אבל למה זה הופך להיות יום של שמחה? והחידה כותב בכמה מקומות שהאור המיוחד של ל"ג בעומר זה שבאותו יום שנגמרו למות במגפה 24,000 תלמידים, באותו יום רבי שמעון בן יוחאי אוסף את חמישה תלמידים שבדרום, זה לא היה אחר, זה היה באותו יום. הוא אומר, לחידה זה היה בל"ג בעומר. ויש נשמות כאלה שהן לא מנקות לנו, הן לא נקות לנו להרים ידיים, הן כל מיני מכוונות אותנו קדימה. גם רבי עקיבא, ש... רק בגיל 40 התחיל עם התורה ועד ברקש, ובנה את בעמל כפיו, עמל של תורה, ואחר כך עבר את המשבר הגדול, אבל לא נראה, אלא באותו יום המשיך קדימה. אני ממש מרגישים שיונתן נוטע בכולם, ברוך השם, משפחות שהיו למשפחת חברוני, החתונה של תניה, ברוך השם, כל מהתרמיתה של נאוריי, שבאמת השם גם כולנו, בבית המדרש גם כל כך ממשיך להתברר, באמת הספר שהיום בחזכינו שיצא לאור זה הכל מההתעוררות של יונתן, כמו שהפיקי אמר, כל הרבה משימות ועוד משימות, והוא דרך משימה לעולם, ואי אפשר להישאר אדיש שנייה. אז חשבתי שנלמד ביחד משהו שגם כתוב בספר, גם נראה לי קשור קצת ליונתן, וגם קשור קצת אל העומר.
תודה.
בסדר? הגמרא, זה גם קשור קצת לדעת יומי, הגמרא במסכת סוטה, כמה דפים לפני כן, בהירה תוך כדי סוגיה של זכויות שמתחילות עם כל מיני סכנות, אז היא באה לעסוק ביחס בין לימוד תורה לבין עקבות. ובאמת, ועוד פעם אפשר לראות את יונתן, לא נשאר כאן שהוא כולו תורה, וכולו לב טוב, וכולו מלא אכפתיות כמו שהזכירו מקודם. ובאמת, כמו שהגמרא בבא קמא אומרת, שהיה ויכוח, מה יותר גדול, תלמוד גדול או מעשה גדול. וישבו על זה בישיבת נתזה, בעלייה שמה, בלעות סדים לכאן ולכאן, בסוף הגיעו למסקנה. גדול תלמוד שמביא זה מעשה. אז סוף זאת אומרת, הנה, הגיעו למסקנה, שאלמה, זאת אומרת, מעשה גדול, כי תלמוד מביא לזה מעשה. ורש"י אומר, הגיעו למסקנה, כתוב גדול תלמוד, אז רואים שגם אחרי שהגיעו למסקנה, כל הממשלים עדיין לא להיות ברור להם מי צודק. ואנחנו ננסה עכשיו לראות תורה מיוחדת שבאמת אולי נותנת איזשהו פתרון לדבר הזה. אז הגמרא אומרת, אני קורא מהשורה השנייה, ועתניא זו דברה של מלחם העולם. כי נר מצווה ותורה עוד. תלה כתוב את המצווה, לא שחסר כמה מילים, בנר וכתורה לא. לומר לך, מה נר? מגן, אינו מגן אלא לפי שעה, אף יצווה כן, ומה אור מגן לעולם, אף התורה מגינה לעולם. ואומר בהתהלכה תעשה אותך בעולם הזה, בשורך תשמור עליך זו מיטה, והקיצות היא תצליחך זה לעולם הבא. אז הגמרא כאן דנה, המדרש כאן דן, למה תורה נקראת אור ומצווה נקרא נר. אור זה משהו כזה כמו שמש, שהוא לא תלוי באיזשהו שמן ופחילה ודברים מסוימים. לעומת נר, שזה אור יותר קטן, שהוא תלוי בחומר בעירה. ועומת הגמרא, נר זה דבר שבסופו של דבר יש לו את הזמן המסוים, באיזשהו שלב הנר יכבה. אבל אור, כמו האור של החמה, זה דבר כזה שלא תלוי באיזשהו דברים מוגבלים, בדברים מצומצמים, אז הוא חי לעולם. אותו דבר אומר המדרש כאן, שמי שמקיים מצוות זה נפלא, אבל זה דבר שיש לו, הפעולה שלו פועלת לתקופה קצרה. אבל מי שקשור לאור של תורה, הוא קשור לאור של נצח. זה דבר כזה שפועל עליו לעולם, ולא ימרות לזמן מסוים. ועל זה לכאורה הביאה הגמרת המדרש, את הפסוק, ביתלך תלכה אותה, בשורתך תשמור עליך, והקיצות היא תתריך. מי שמחובר על התורה, אז גם בעולם הזה, גם כשהוא מגיע לבחירה, גם בעולם הבא, התורה תמיד תלך. אבל כאן הגמרא מביאה פתאום עכשיו עוד דבר נוסף. למשל, למהלך בדרך באישון לילה. והקלה, הוא מתיירא מן הקוצים ומן הפחתים ומן הליצים ומן חיה רעה. ואינו יודע ואין יודעת מהלך. אדם נמצא, נתקע באמצע הלילה ביער, ויש לו שלושה סכנות שעורבות. קודם כל, יש הרבה בורות וקוצים שהוא יכול להתקע בהם. דבר שני, יש גם אויבים אקטיביים, פעילים, שזה חיות רעות וגיטים שיכולים לתקוף אותו. דבר שלישי, הוא בכלל בלי קשר תקוע ביעל, והוא לא יודע איך הוא בכלל יוצא מכל הסיפור הזה, מגיע הביתה. אומר המדרש, כיוון שהגיע הרגע, נזמן לעבוקה, וחסר מצטר שחסר גם כל המשך העתידה, נזמן לעבוקה, ניצור מן התפוצים והבקנים. תגע שיש לו עבוקה, אז זה נותן לו את היכולת לא לקרוא בכל מיני בורות ובכל מיני בקנים. אבל עדיין מתיירה מחיה רע ומליסים, עדיין הוא מפחד מכל מיני חיות שתפו אותו. כיוון שעלה עמוד השחר, ניצור מחיה רע ומליסים, הגיע הבוקר, אז עכשיו לא רק שהבורות הוא לא יפול בהן, אלא גם ליסים לא יגעו בו, כי כל החיות רוב והליסים, מתי הם קיימות, תחשת חושך ואי לילה, בוא תרמוס כל חיית עולם, בלילה כל החיות מפרות, בלילה כל הגנבים יוצאים המחבואים שלהם, שמגיע בוקר יחסון ומותם לבצון, שמגיע בוקר כל החיות הרות האלה וכל הגנבים חוזרים למקומם, לכן הבוקה הציל אותו בלילה רק מהבורות, אבל עמוד השחר הציל אותו גם מהגנבים ומהחיות הרות. אבל ממשיך מזה שומר, זה עדיין, אם הוא יודע בזה זה הוא מעלף, הוא עדיין סוף סוף תקוע ביד, כיוון שהגיע לפרשת הדרכים, ניצול לכולם. בעצם מה המדרש שם אמר? ניתן פירוש חדש להבדל בין נר לבין אור. מקודם אמרנו שההבדל בין נר לאור, שנר זה לתקופה מסוימת. יש נר של שעה, יש נר של 24 שעות, יש נרות של שבוע שלם, אבל בסוף נר נקבע, ואור זה לעולם. אז היה ההבדל בין נר לבין אור, זה כמותי, כמה זמן. פתאום אומר המדרש לו, יש הבדל איכותי בין הנר לבין האור. נר מצליח להציל אותך מהבורות שאתה נקלע להם במהלך הלילה. אבל תחשבו קצת, שמדליקים נר זה פותר את הבעיה של הבורות, ואו שהוא לא פותר את הבעיה של הגנבים, זה רק מעורר את הבעיה של הגנבים. כל משמעת הלילה נהדרת, צריך שהדלקת פנס, אז לא רק שאתה לא ניצל מהגנבים, הם זיהו אותך עכשיו. בעצם לפעמים יש דברים כאלה שפותרים בעיה בעינות של נקודתי, אבל יוצרים בעיות אחרות בכיוון האחר. ההבדל בין נר לבין אור הוא לא רק את הדבר הזמן. נר זה פותר דברים נקודתיים, אבל לפתור דברים מהשורש, שלא כל הזמן איזה שמחה כזאת יש למושב אותה לכאן, אז פתאום אתה מרגיש קו בצד השני, וכל פעם אתה נמצא במאבקים, לפתור דברים מהשורש, ובשביל זה צריכים טעות. המדרש שם בעצם אומר שההבדל בין מצווה לבין תורה זה לא רק שמצווה זה לטווח הקצר ותורה זה לטווח הארוך, אלא להיות קשור לתורה זה ליצור את הבעיה מיסודה, זה להאיר אור כזה שבו כבר כל הגנבים וכל הליסים לא באים עליהם. זה אולי פירוש חדש לפסוק, איך נחזור לפסוק שקראנו קודם, בהתאגרך תנחה אותך, זה שאדם הולך בלילה ונתקל תוך כדי הליכה עם כל מיני בקנים, בשוכבך תשמור עליך, גם סטטי, אבל אז יש כל מיני חיות או גנבים שרוצים להשתלט עליך, גם אל תשמור עליך, ויש כאן עוד דבר שצריך להביא, והקיצות האלה צריכה. כל הדברים האלה, שבעצם זה האור המיוחד של התורה, על פני המצוות, שמי שחשור לתורה, הוא רואה את הכל ממבט חדש. ממנה יש לו יכולת לדעת בצורה איכותית איך לנהל את החיים מחדש. אבל, כמו שכתוב כאן, עדיין אינו יודע באיזה דרך ילך. נגיד את זה בצורה פשוטה, גם כשיש לך את עמוד השחר, את האור, ולא רק את הנר, אתה לא רק יודע איך לא לפעול בבורות, אלא אתה קיבלת מבט גדול על הדברים, אבל עמוד השחר גם הוא יש לו תקווה. בסופו של דבר, אם לא יצאת מהיער, עוד 12 שעות יחשך מחדש האור, השמש תשקע, ותחזור אותו לעצמה. אז זאת אומרת, הוא נגיד במילים טובות, תורה היא באמת מבטיחה לא רק לנגל את החיים לחולים של האדם, אלא לתת לאדם אור. אבל בואו נשאר את זה בצורה פשוטה. ומה קורה שאדם עוזב את זה את המדרש? מה קורה ברגעים אלה שבהם הרי שאדם נמצא עם התורה זה מעולה. אבל שאדם, יש תקופות שלהם הוא כבר לא נמצא עם התורה. מה אז יגן על האדם הזה? ובעצם יגיע לילה, והיד כבר יחזיר את כל הצרות שהיו מקודם. לכן יש כאן שלב נוסף של פרשת דרכים, שזה משהו שנמצא מעל הנר ומעל האור. מה זה הפרשת דרכים? נדלק קצת, אומרת הגמרא, נדלק בכמה שורות לקראת הסוף, הגיע לפרשת דרכים לצול כולם. מה הפרשת דרכים? זה 500 מסוף. רב חיסדא אמר, זה תלמיד חכם ביום המיתה. רב נחמן אמר, זה תלמיד חכם בהיררכי. מר זוטרא אמר, זה תלמיד חכם, זה מספיק שמעתה, עלי בדרך איתה. אומרת הגמרא, יש את הנר, שזה המצוות שמנהלים על כחיים. יש את האור, שזה המבט הגדול של התורה. אבל יש גם פרשת דרכים. מה זה פרשת דרכים? אומרת הגמרא, שלוש אפשרויות. או שפרשת דרכים, זה תלמיד חכם, ביום המיתה. אפשר לבינתיים עוד מעט אנחנו נגיד קצת אחרת, אבל אתה אפשר לומר שאל תאמין לעצמך עד יום המיתה, זאת אומרת שאף פעם אי אפשר להיות בטוחים עד יום המיתה, עד יום שאתה מגיע לעולם האמת, אתה תמיד נמצא עד הפחד, ולכן במין חוץ האמירה הזו שאומרת אין מה לעשות, אתה חייב כל הזמן להיות גדל בתורה. לא תהיה גדל בתורה, לא תהיה קשור לתורה, אז כל פעם יכולים לבוא סכנות עליך. זו אמירה מאוד מאוד קיצונית, שמאוד טובה. יש אחר כך עוד דירות קצת יותר מרחוק, שאולי תלמיד חכם ויראת חטא. הכוונה, אתה נמצא בעיה. אבל יש אתה ירחת, יש אתה כל מה עומד אל מול הלב הזאת, אתה קשור לבית המדרש, אתה קשור לאור הזה של התורה, אתה כל מה נמצא באיזשהו עמדה של התבקדות אל מול הדבר הגדול הזה, אז גם שאתה לא הגעת לפסגה, אבל בעצם פרשת הדרכים שמוצאתך אתך מהיד, יכולה להיות גם בכל מיני צמתים שתקל, כל מיני שירים דקים ביד, שמובילים אותך אל המקום הנכון. ומגיע כאן שיטה שלישית שאומרת, מרזות רעמל זה תלמיד חכם ועסוק השמדתה על ידי חטא. בעצם מרזות רע אומר לנו שיש דרך אחרת איך להתמודד עם הצבח הזה של היד. אפשר לצאת מן היד, אפשר להתכוון לכיוון של היציאה מן היד, זה יום המיתה, זה יראת חטא, אבל אפשר להפוך את היד ליישוב. עשו כשמעת עליו בדרך חטא, זה תמיד חכם כזה שמאיר לנו את העיניים איך התורה מאירה את כל החיים כולם, איך היא התבונה את כל צד וצד בחיים, שתמיד חכם שהוא עשו כשמעת את עליו בדרך חטא, שהוא בעצם מראה איך התורה הזאת היא תורת חיים, אז במקום הזה, מה ששארנו בהתחלה, מה עדיף? תורה ומצוות, אבל יש פתרון שלישי, גדול תלמוד שמביא זה מעשה. יש תורה כזאת שהיא תורה שהיא כל כך חיה, שהיא כל כך מלאה חיים, שהיא כל כך יונקת מהמקום שלה, שהיא גם נראה את כל המציאות עצמה, ואז גם אין דבר כזה שנקרא יד. אולי עכשיו אפשר לחזור להבין גם את הביטוי תלמיד חכם ביום המיתה. מה זה תלמיד חכם ביום המיתה? אפשר להבין את זה כמו שאומרים בצורה קצת כואבת כזאת, שרק ביום המיתה הוא בטוח, אבל אולי אפשר להבין, זה דברים שקשורים, אנחנו כבר לא נקרא אותם בפנים, מה שרצינו אומר על היום המיוחד הזה, שרבי שמעון בן יוחאי הסתלק מן העולם, אבל זה יום מינון לנו. אומר רצינו, תורה שבעל פה היא תורה חיי עולם נתן לתוכן. היא תורה שהיא מלאת חיים. הרבה פעמים את התלמיד חכם יש בו כל כך אוצרות של חיים אדירים שגנוזים את ליבו, שלפעמים אנחנו רואים רק את קצה הקרחון, רואים רק את הצד הגלוי שלו. לפעמים דווקא כשאתה מסתיר את הצד הגלוי, אתה מגלה את הצד הנסתר. שאתה פתאום הצדיק הזה מסתלק מן העולם, פתאום אתה מסוגל לראות איזה עומקים, איזה קומות על גדי קומות, איזה דברים עומקים הם קיימים בו, שאם כל כך כואב לנו, איך בחיים לא תהיינו את כל העומקים המיוחדים האלה. אבל הרצדוק אומר, מתי תמיד תלדי החמים מתערים בלבותם של בני אדם, בשעת הסיפתם, שהעציב שלהם גדול כוחם של צדיקים ומתנתן יותר מחייהם. יש תלמידי חכמים כאלה, כמו שאמרנו, שהם יודעים להפוך את היער, להפוך אותו למקום של הישוב, שהם מלאי חיים. תלמידי חכמים כאלה שהם מלאי חיים, אז אנחנו, כמה שהזמן עובר, אנחנו רק מקבלים עוד, ומזהים עוד, ומבינים לאיזו מקום קשורים. זה לא משהו באמת שאפשר בצורה הזויה להבין אותו, וברור לנו, אנחנו רק רואים את רואים כל יום את הפנים שלנו, נתן כל יום את כניסתי לבית המדרש, אנחנו רואים, כמו שאמר הרב אברהם, את הסוד המתוק, כמה רואים של סוד, כמה כל מה שהיה לו כלפי חוץ, זה ודאי רק אפס כתהו, אבל שלנו שלו כל כך הפניע, אבל כל כך אולי דיסה, וכל כל כך ישמר אותנו בהוצאות הפנים שקיימים בו, אנחנו כל הזמן רק ממקורות כאלה, מתלמיד רחם של יום המיטה, שבאמצעים המגע שלנו עם המקום העליון שלו כל כך מהיר לנו אורות חיים, ואנחנו ממש מתפללים גם להיות כמו מרדוטרה, שבזאת השם שהחיים האלה יתגלו גם ויעשו כשמת על ידי חטא, ומרדוטרה ומשול חטן, מדבר דבר קטנות, לראות את כל הדברים הגדולים האלה, ילבו אותנו, ילבו את המשפחה, ילבו את בית המדרש, ילבו את כל הקהילה, ובסוף שבר את כל האור הגדול תהיה לתפסות חיים גדולים שיהיו לכולנו, שבעזרת השם באמת האור של הצד שכל כך מלווה אותנו, ייתן הרבה הרבה ריפוי לנו ולכל עם ישראל.
אני אבקשה, אני הספר שיצא היום, בעצם אנחנו ככה משיקים אותו, זה ספר על שיעורים שעשה בדיירים במהל, וזוכר שיהיה לכם כל הכמובן, חייבים להוציא את הספר, חייבים לקחת, להקליט את זה, לשכתב את זה, להוציא ספר, כל הזמן זה נדחה ונדחה, והוא ככה התחיל במלאכה, והוא חושב היום אחרי שנתיים בעבודה מועמסת של הרבה חברים פה, ובשם הרב טסלר היקר שלנו, אז דודי, שככה דחף את זה עם כולם. טסלרים, גם אלעד, נכון, הרב אלעד. הרב דמי כתב ככה הקדמה ארוכה, נקרא משפט אחד וכתב, ראשית, ראשית לתלמידי חכמים זכויות רבות לספר, וראשון לכולם, תלמידנו אהוב, הרב נתן יוסף חברוני, מקדושי מרום שעלה בתורה שמיימה בהיכל הדרשב"י. כי מדי דברי לו, כי מדי דברי בו דחור וזכרי מאוד, שגה את הרעיון של הוצאת השיעורים בתפארת ישראל, והוביל את צעדי הכתיבה הראשונים. מלאי תפילנו להוראה יקרים לירון, סגלי וחברוני ולבני ביתם, וכן לתניה ולבנותיה ולכל משפחתה, שיזכו כולם להתנחם בכתביים. ספר זה הוא אורח חיים של אהובנו, יונתן יוסף זצ"ל. עוד כתבו בו, לאחר השיבה היה ברור שהרצון הולכים לספר ובצוואה של יונתן משלנו. התכנסתם הרבדים, ככה כותבים האורחים, אלעד ולפיד, והתחלנו לעבוד להוציא את השאיפה של יונתן אל הפועל, להוציא את הספר לאור. בעבודה לספר עשינו שימוש בפרקים ארוכים ובשכתובים שיונתן השאיר לנו במחשב האישי, העמוס בסיכומה ובחידושיו בקודש במהלך השנים. ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד. עץ יוסף ועץ יהודה יהיו לעץ אחד. נפש יונתן יוסף חברוני תהיה יד בשם בתוך נצח התורה שבעל פה של עם ישראל. המקום המיוחד של יונתן בעולם הנצח ינחם את המשפחה היקרה מאוד שזכינו להכיר, את ההורים ירון וסיגלית, את האחים, את האחיות, את טניה, את הבנות, שיר ציון, חלם, מרפות, עכשיו בכל העתידן, הבנים וכולם ואותנו בתוך שאר ישראל. כולם תפילה לריבונו של עולם שחמול עלינו ויאמר את הרבותינו בית ונזכה לראות נערה ותפארת חוזו להגדיל תורה ולהעבירה.